דוד, כל האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן, משעה 11:50 ל-12:20, לפי השעון הבינלאומי, על גל קצר, 19 מטרים, בתדר של 15-150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 30 באוגוסט 2023. את השידור שלנו בהתחלה התוכנית השבועית ואחר כך את החדשות ואת הפרשנות מגישים לכם. מאחלים לכם האזנה נעימה וטובה. פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. הממשלה הכהנסתית בראשות בנימין נתניהו אינה מעוניינת להילחם בפשיעה ביישובים הפלסטיניים. אפשר להבין זאת מכך שנתניהו מנה אדם בלתי מתאים לתפקיד הכי רגיש בממשלה. די במנוי של הכהנסת הקיצוני איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי כדי להסיק שחיי האזרחים הפלסטינים מעניינים את נתניהו כקליפת השום. המנוי היה הצהרת כוונות, ותפקוד בן גביר עד כה ממושן לתת לפלסטינים להרוג את עצמם. למרות זאת, הקיצוני בן גביר אינו מתבייש להאשים אחרים בפשיעה המשתוללת ובמניין ההרוגים המחריד העולה כמעט על בסיס יומיומי, ולבקש שיתנו לו אמצעים בלתי מוגבלים למלחמה בפשיעה ביישובים הפלסטיניים. חייבים להכניס את שבק לחקירות, אמר בן גביר והוסיף, לא יהיה מנוס ממעצרים מנהליים של ראשי ארגוני הפשיעה. מאזינים יקרים, המצעים שבן גביר מבקש הם חריגים. מעצר מנהלי הוא כלי דרקוני המאפשר לעצור חשודים בלי מגבלה, בלי משפט, בלי כתב אישום. פרקטיקה בזויה זו משמשת את ישראל בעיקר נגד פלסטינים בשטחים הכבושים. דרישת בן גביר מקורה בשאיפתו להשוות את מעמד האזרחים הפלסטינים לזה של אחיהם הפלסטינים החיים תחת שליטה צבאית ישראלית כחסרי זכויות. כך גם בעניין רצונו לערב את השבק כגזען כהניסט נקודת המוצא שלו היא שהפלסטינים הם גייס חמישי ולכן אמור לטפל בהם ארגון כמו השבק ולא המשטרה התחומה לביטחון אזרחי. מי שחושב כמוהו אינו ראוי לשמש בתפקיד מיניסטרלי. הפקדת הביטחון בידיו היא הפקרת חיי אדם, ומינויו להיאבק בפשיעה ביישובים הפלסטיניים הוא פשע שנאה. ממשלת לפיד ביקשה להיאבק בפשיעה. השר לביטחון פנים עומר בר לב וסגן השר יואב סקולוביץ' שהיה הממונה על המאבק בפשיעה בחברה הפלסטינית שיתפו פעולה עם ההנהגה המקומית, הציגו תוכנית חירום והביאו לירידה של 15% במספר הנרצחים. לא זה המצב היום, אין לתת בידי חבורת פירומנים המנהיגה את ישראל עוד כוח מעבר לזה שהיא בידיה ומשמש אותה לחתור תחת יסודות המשטר. בני גנץ קרא לנתניהו לפטר את בן גביר. כל דקה שעוברת היא פצצה מתקתקת, אמר גנץ. כל עוד נתניהו משאיר את בן גביר בתפקידו, המסר לאזרחים הפלסטינים ברור, מצדנו תמותו. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. ומאזינים שלום והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמאני קיבל לפגישה את הנשיא אברהים רעיסי וחברי הממשלה והעלה על נס את ההישגים הכלכליים של הממשלה. המנהיג התייחס לניסיונות המסוימים להמעיט מחשיבות ההישגים של הממשלה בגלל יוקר המחיה במדינה ואמר כי זה לא הגיוני שההישגים של הממשלה ייראו רק במשקפת יוקר המחיה ומחירי דיור. המנהיג הדגיש כי הקריטריון הנכון להערכת ההישגים של הממשלה הוא נטרול הסנקציות והפחתת האינפלציה, מהלכים שעשתה הממשלה. הפגישה התקיימה לרגל יום השנה לנפילתם של חברי הממשלה רג'אי והונר בימים הראשונים של המהפכה האסלאמית בעקבות פיצוץ שנעשה על ידי ארגוני טרור. המנהיג אמר כי הוא תמך בכל הממשלות באיראן אך על הממשלה הנוכחית. בנוסף לתמיכה בה הוא מעלה על נס את המעשים שעשתה. לפי המנהיג, הממשלה עשתה הרבה בתחום תשתיות שהפרי שלהן יופיעו בעתיד. כבוד המנהיג התייחס במיוחד למדיניות החוץ של הממשלה ושבח את ההתקרבות לשכנות בשנתיים האחרונות. משרד המודיעין הצליח להפנות מכה קשה לגורמים נוספים של רשת טרור ציונית בארבעה מחוזות של המדינה. כך הודיע משרד המודיעין היום בהודעה מיוחדת. לפי ההודעה, במבצע נעצרו 14 טרוריסטים, שניים מהם במחוז חוזסטן והוחרמו 43 פצצות מוכנות להפעלה. הנשיא של טוניסיה קייס סעיד התנגד לנרמול היחסים עם ישראל ואמר כי הוא לא מכיר בלקסיקון שלו מילה כזו. נרמול היחסים עם ישראל. הנשיא של טוניסיה הדגיש כי שאלת פלסטין מהווה שאלה עיקרית לאומה האסלאמית. הנשיא של טוניסיה הוסיף כי המצב רגיל, או במצב רגיל, יש להחזיר את פלסטין לעם הפלסטיני או להחיות את הזכויות של העם הפלסטיני. הוא הדגיש כי פלסטין צריכה להיות מדינה עצמאית שבירתה עיר הקודש. פורום מדיניות החוץ, שבו חברים, שגרירים וראשי נציגויות בכירים של ישראל לשעבר, קראו לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שלא להזמין את בנימין נתניהו לבית הלבן כל עוד הוא אינו מחויב להעביר את השינויים במערכת המשפט רק בקונסנסוס הרחב ביותר. השגרירים כתבו הפגנת הידידות החזקה ביותר של הממשל האמריקני לישראל בשלב זה תתבטא בצורה הטובה ביותר בתמיכה בתנועת המחאה ולא בכוונת ממשלת נתניהו לשחוק את הדמוקרטיה בישראל. במקביל, אתמול שלישי דווח כי ראש האופוזיציה בישראל יאיר לפיד יטוס בשבוע הבא לוושינגטון וכי הוא צפוי להיפגש עם חברי קונגרס וכל הנראה גם עם בכירים בממשל האמריקני. יושב ראש חדש תעל איימן עודה התייחס לפשיעה בחברה הפלסטינית ואמר כי הממשלה והמשטרה של בן גביר לא עושות מאומה. הוא הוסיף כי בן גביר מתייחס לאזרחים הפלסטינים כאל אויבים ולא כאל אזרחים. מפכ"ל המשטרה של ישראל טען שהפשיעה היא בטבע של האזרחים הפלסטינים לדבריו. יושב ראש ארגון המורים של ישראל רן ארז שהודיע אתמול כי המועד האחרון למסע ומתן הוא היום תקף את שר האוצר של ישראל נער הגבעות בצלאל סמוטריץ' ואמר כי שר החינוך רוצה לפתוח את שנת הלימודים ועושה כל מאמץ אבל סמוטריץ' רוצה להוכיח שהוא גיבור וחזק שהוא ילמד את ארגון המורים לקח. ארז הבהיר כי שר האוצר ישבור את הארגון יביא את מערכת החינוך להפרטה לחוזים אישיים ויחליש את המורים. הוא הוסיף כי ההורים צריכים לדעת שכל המשחק הזה של משרד האוצר הוא על גבם של הילדים שלהם. יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים בישראל הסתיימה ישיבת המסע ומתן שנמשכה 12 שעות בין ארגון המורים למשרד האוצר במטרה למנוע שביתה בתיכונים בהשתתפות שר החינוך של ישראל יואב קיש. הצדדים יצאו להפסקה כשהפערים ביניהם עדיין גדולים. יושב ראש הארגון, ארגון המורים רז ארז אמר כאמור, בשיחות כי מבחינתו היום הוא היום המכריע, ושאם לא יושג הסכם, הוא לא יקיים מסע ומתן מחר והיציאה לשביתה תהיה סופית. הוא הוסיף כי לא נשאיר את ההודעה לתלמידים לרגע האחרון, לא נודיע לתלמידים ביום חמישי בבוקר, אמר ארז. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס למהומה אתמול בבית שמש וצייץ בחשבון אקס שלו, טוויטר לשעבר, חזקתי הבוקר את ראש העיר בית שמש עליזה בלוך. עליזה היא דוגמה לאשת ציבור שמשרתת את כל חלקי החברה, דתיים, חילוניים וכל תושבי בית שמש באשר הם. התנהגות הקיצוניים מולה מסוכנת ופוגעת בסולידריות. לדבריו בית שמש היא מקרה בוחן של החברה הישראלית בהרכב האוכלוסייה. לאחר שחולצה ממבנה שבו הייתה נצורה במשך יותר משעה בעקבות התפרעויות של חרדים קיצוניים, ראש העיר בית שמש פרסמה סרטון שבו אמרה כי מדובר בקבוצה של קנאים שלא בדיוק אהבה את העשייה שלנו ולא בדיוק אוהבת את הכיוון שאלה ואנחנו לוקחים את העיר הזאת. הם הפגינו וצעקו, זה היה מאוד לא נעים. היא הוסיפה כי אנחנו לא ניתן לסוג כזה של התנהלות לקבוע לנו סדר יום ולהשפיע עלינו. אני יודעת שהם מייצגים קבוצה קטנה, הרוב המוחלט של הציבור בעיר שלנו רוצה חיים משותפים ושקט. אסור לנו לפחד ולתת לזה להשפיע על העשייה שלנו, דברי ראש עיר שמש. הממשלה של ישראל התבקשה לאשר במשאל שרים דחוף קיצוץ רוחבי של 42 מיליון שקלים ממשרדי הממשלה לשם המשך מתן סיוע הומניטרי לאזרחי אוקראינה שנמלטו מהמלחמה ואינם זכאים שבות. עד לסוף שנת 2023 הממשלה החליטה בנוסף להטיל על משרד הרווחה להמשיך להפעיל עד סוף השנה את מנהלת צו השעה שנועדה להעניק לאזרחי אוקראינה שאינם זכאים שבות שנמלטו לישראל בעקבות המלחמה ולזכות בסיוע הומניטרי. בנימין נתניהו הנחה את כל משרדי הממשלה הישראלית לאשר מראש כל פגישה מדינית חשאית עם לשכתו. על פי ההנחיה, כל פרסום של פגישה חשאית ידרוש את אישורו האישי של נתניהו. זאת לאחר פרסום הפגישה בין שר החוץ הישראלי אלי כהן לשרת החוץ המודחת של לוב נג'לה אלמנקוש, שהובילה בין היתר למהומות בלוב ומדינות אסלאמיות אחרות. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד.
שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו להיום רביעי. הצטרפות שש מדינות חדשות לארגון בריקס הגדיל את מספר המדינות החברות בארגון ל-11 ויש סיכוי שהוא יחולל כיתוב חדש בזירה הבינלאומית. הכנס ה-15 של מנהיגי בריקס התקיים בשבוע שעבר באזור כספי סנדטון ביוהנסבורג בדרום אפריקה. הנשיא של דרום אפריקה הודיע במסיבת עיתונאים משותפת עם מנהיגי רוסיה, סין, ברזיל והודו על הסכמת הארגון להצטרפות איראן, ארגנטינה, סעודיה, מצרים, אמירויות ואתיופיה לארגון. מדובר בשש חברות חדשות שמצטרפות רשמית לארגון בתחילת 2024. אחרי הידיעה הועלו כמה פרשנויות על המעמד של הארגון בזירה הבינלאומית. אחת הפרשנויות אומרת שאחרי הצטרפות שש מדינות חדשות שלכל אחת מהן חשיבות כלכלית ופוליטית, ארגון בריקס יכול לחולל כיתוב חדש בזירה הבינלאומית. תומכי הראייה מנמקים כי מצד אחד חברות ותיקות וחדשות של בריקס יש להן חלק גדול בכלכלה העולמית, ומצד אחר הן מתנגדות לסדר מדיני חד קוטבי בסדר העולמי. מומחית למשפט בינלאומי באוניברסיטת FGV דיירייטו SP בברזיל אומרת כי הבקשות המתרבות להצטרפות לבריקס הן סימן לשינויים עקביים במאזן הכוחות הבינלאומיים. הבריקס הוא הכותב החדש במפה הכלכלית ופוליטית שיתחרה לכוח של ארצות הברית, האמריקה הלטינית, הצפונית. גם מומחה טורקי, מחמת אלי גולר, מאמין כי בריקס נחשב אחד הבסיסים של הסדר החדש בעולם ויקה מכה קשה להגמוניה הפוליטית והאנרגיה של ארצות הברית. נקודה ראשונה הוא כי חברות בריקס, כולל חברות ותיקות או חדשות, יכולות לקבל החלטות כלכליות חשובות שישפיעו בזירה העולמית. ההשפעה במיוחד בתחום אנרגיה תהיה חזקה במיוחד. סעודיה, רוסיה, הרפובליקה האסלאמית והאמירויות הן נחשבות ממדינות המייצרות נפט בעולם. החלטה משותפת של המדינות בתחום אנרגיה יכול להשפיע על מדינות מערב וגם על הכלכלה העולמית. התרחבות בריקס הובילה להגדלת החלק של הארגון בייצוא העולמי מ-20.2% ל-25.1%. הקבוצה הבנקאית גולדמן סאקס מאמינה שעד שנת 2050 הכלכלה של מדינות בריקס תתחרה עם הכלכלה של מדינות העשירות ביותר בעולם. הנקודה השנייה היא שארגון בריקס יכול להוות יריב רציני לקבוצה G7, כולל ארצות הברית, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן ובריטניה. אחרי הצטרפות שש מדינות חדשות לבריקס, כתבו סוכנויות ידיעות רוסיות ופרסמו מאמרים והתייחסו למספרים שבתוצר גומלי של הארגון. לפי הניתוחים, כל התמ"ג של בריקס יהיה 65 טריליון דולר. לכן החלק של הארגון מתמ"ג העולמי יגדל מ-31.5% ל-37%. זאת ועוד, החלק של הקבוצה G7 של הכלכלה המתקדמת הוא כ-39.9%. זאת ועוד, מדינות בריקס יחזקו בשטח של כ-48.5 מיליון קילומטר רבוע, שמהווה 36% מכלל השטח העולמי, וזה יותר פי שניים מהשטח של קבוצת G7. גם כלל האוכלוסייה של בריקס יגדל ל-3.6 מיליארד איש, שהיא מהווה 45% מכל האוכלוסייה בעולם, ומהווה פי 4 ויותר מהקבוצה של G7. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. קצינים בצבא גבון שבמערב אפריקה הכריזו בערוץ טלוויזיה מקומי כי הם לקחו את השלטון לאחר שנשיא המדינה עלי בונגו נצח אתמול בבחירות וזכה בכהונה שלישית ברציפות. לדבריהם, הבחירות לא אמינות והם החליטו להגן על השלום ולשים סוף למשטר הנוכחי בשם אנשי גבון. גבולות המדינה נסגרו ובבירה ליברוויל דיווחו כי נשמעו קולות ירי. הלחימה בין צבא אתיופיה למיליציות במחוז אמהרה גבתה בחודש האחרון את חייהם של לפחות 183 בני אדם. כך מסרה מועצת זכויות האדם של האום. יותר מ-1,000 בני האדם נעצרו, רבים מהם צעירים מאמהרה, שם הכריזה הממשלה על מצב חירום, והממשלה כדי להשתלט על האלימות. הצבא הרוסי מסר כי מלטים אוקראינים פגעו בשדה התעופה בעיר פסקוב שבמערב רוסיה, וסוכנות הידיעות הרוסית טאס דפחה כי 4 מטוסי תובלה מסוג I-78 נזוקו. פצוצים נשמעו במקום ושריפות פרצו. לא היו נפגעים לפי הדיווחים. כל הטיסות לשדה התעופה וממנו בוטלו, וכמו כן צבא רוסיה מסר כי ירד כמה מלטים אוקראינים מעל אזורים שונים במדינה, ושכלי טייס שלו השמיד 4 כלי שיט אוקראינים בים השחור. ובחזרה לעקרון החדשות, מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמאני קיבל לפגישה את הנשיא אברהים ראיסי וחברי הממשלה והעלה על נס את ההישגים הכלכליים של הממשלה. המנהיג התייחס לניסיונות להמעיט מחשיבות ההישגים של הממשלה בגלל יוקר המחיה במדינה, ואמר כי זה לא הגיוני שההישגים של הממשלה ייראו רק במשקפת יוקר המחיה ומחירי דיור. משרד המודיעין הצליח להפנות מכה קשה לגורמים נוספים של רשת טרור ציונית ב4 מחוזות של המדינה. כך הודיע משרד המודיעין היום בהודעה מיוחדת. לפי ההודעה, במבצע נעצרו 4 טרוריסטים, 2 מהם במחוז חוזסטן, והוחרמו 43 פצצות מוכנות להפעלה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, כל התראות, כאן כל דוד.